יש שתי אפשרות בדברי סיכום ליומיים כאלו. פשוט אחד זה לומר תודה רבה, וקיבלנו שאלות חשובות, ותחשבו על זה וזהו זה אמת, ואפשר מאת לעשות דברי סיכום קצת ארוכים, וגם לעשות כמה נקודות מרכזיות, וגם להעלות פה נקודה או שניים מבחינת הראייה הרוחבית שאתם נפתחו. אני הולך לנקוד בגישה השנייה, אני אומר את זה לא כמתנצל, אלא כמודיע, אני לא הולך דרך 5 דקות. אז תקחו קצת לשימה עמוקה, וטוב שקמתם, ושתוכלו... אל תדאגו, גם לא 10 שעות, אבל כלל גדול, כשאתה מודיע שאתה מקצר, סימן שאתה מעריך. כשאתה מודיע שאתה מעריך, אולי תקצר. אז אני באמת אפתח קודם כל אני חלק את דבר לשלושה חלקים. א', לקחים, בית איזשהו ניסיון לשבץ את עובדיה יחד עם פוסקים איזה מרחב פסיקתי רחב יותר במאה ה-20, וג' אני רוצה בחלק השלישי שאולי גם החשוב ביותר לחלוק על הנרטיב הציוני דתי ביחס הציונות הדתית לעובדיה. אני אסביר את כמתי כשאגיע לשם. א', איזה לקחים נוכל לקחת מכאן? ראשית, אולי יותר מכל דבר אחר, נחשפנו פה בימיים האחרונים לגדלות. לא, זה לא דבר שמה בכך. נחשף לגדלות ולהרגיש עוצמות, זה דבר שלא כל יום מרגישים. אנחנו בעשייה יומיומית רואים את הדברים בראייה של מיקרו, כאשר לוקחים כמה צדים אחורה, וזה בעצם הרעיון שמעיון האלו, לוקחת כמה צדים אחורה ולראות מכלול שלם, חשיפה לגדלות היא מרשימה בפני עצמה. אני מרשה לתת פה גמרא בחגיגה. אני אומר שם כך, ויחי עוד הנצח, לא יראה השחת, כי ירא חכמים ימותו, מערך חכמים במיטתן יחיה, בחייהם האחת כמה וכמה. אז קודם כל, במידה מסוימת, ראינו חכמים במיטתן. וגם מידע שעוד חכמים במיטתן, זה דבר שמחיה. וכשאתה רואה אותו במיטתן, אז אתה בעצם רואה את המכלול, וזה מחייב ונותן כמו המון כוח ואנרגיה להמשך. שנית, לא רואה אותו במיטתן, צדיקים במיטתן קוראים חיים, ולפגוש את התורה אומרת של עובדיה ושל כל גדול, שספתותיו דובות בקבר, הוא בעצם מדבר אלינו. הדבר הזה עוד יותר נכון היום, כשראינו בעצם ברק הרד אבו, ממש ראינו את בנו אומרת, את החכם מדבר מתוך גרונו של בנו, ראינו תמול דרך תלמידו, את, לראות גדלות ולהרגיש גדלות ולראות את ההישג, זה גם נותן השראה, זה גם מאתגר, ואולי יותר מכל דבר אחר צריכים לקחת מזה את הכוחות ולכת עם זה קדימה. ומה פרטנית יותר? קודם כל נחשפנו פה, פרקים שפרטני לא הכרתי מאת, לביוגרפיה המוקדמת, קודם כל באמת להתאמת, אחד הלקחים, מה כוחה שהתמדה יכולה להשיג? סיפורים מופלים על התמדה, מה אדם שמחליט ללכת ולהשיג מטרה, שהוא גם מכוון מטרה, והוא גם מתמיד ודבק במשימה, פשוט ההתמדה, שומעים סיפורים תמיד הגדולים למיניהם, הסיפורים, ואני מוכרח לומר, היו הרבה יותר אמינים מאשר רוב הסיפורים ששומעים בכל מיני סיפורי מעשיות, ופשוט להתרשם כשאדם בא ושם לילות כימים, ויודע מה עוד, זה מעצמו, אחד הלקחים החינוכיים צריך להיות כוחה של התמדה. שנית, שגם ראינו פה דבר נוסף שהוא לא פחות חשוב, שאלה אומנם רק מסביב, ההצלחה המדהימה שלו בגידול ילדים. בדורות מעבר, כאשר יש, כשחברה משתנית, בדור מעבר, ועובדיה הוא בהחלט דמות של דור מעבר, זה דבר שבכלל לא מובן מאליו. מי שיסתכל דור אחד או שניים אחורה, בעולם אשכנזי, בעולם הספרדי, בעולם אשכנזי שמכיר דור יותר טוב, אפשר לתת דוגמאות למכביר, הדמיות מעבר שלא הצקילו ולא הצליחו מעט לחנך לפניהם לתורה ולתעודה. אדם מרת, לא רק שהוא עצמו שיש מורשת ספרותית, השאיר מורשת משפחתית, זה, אין לי שום ספק שזה נובע מתוך השקעה, מתוך העמדת הילדים חלק ממרכז מפעלו, צריך להסתכל, יש לו בן אחרי בן אחרי בן תלמיד חכם. הדבר הזה בדור שבהרבה ממשפחות שהוא התעסק איתם, שבתוכם הוא גדל, לא תמיד כלל יש לו שומר מצוות. וזה שכמובן תגיע הישג הזה, אני חושב שזה לקח לא פחות חשוב. שאדם גם גדול הדור וגם מנהיג את הדור, שמת, הסתכל בתוך הבית פנימה ומגדל את ילדיו. שלישית, אני מקווה שהצלחנו פה גם, אנחנו בדרך כלל לומדים איזושהי שיטה מסוימת ובמוקד מסוים, להכיר גישות שונות. אנחנו בדרך כלל עסקים ללמוד עיון, ששמענו גם היום ובעיקר אתמול, דוגמה חי לפסיקה, מעט, איך פוסק עובד, מעט, כשהוא שרב אמר בסופו של דבר, יותר משהו חידש חידושים בהלכה, כי הוא בעצם לקח נתונים הלכתיים פשוטים, הוא הראה איך פוסק עובד. איך הפן המעשי וחשוב לא פחות מאשר הפן האינטלקטואלי, זכרים לחשף לעבודת פסיקה, זכרים לחשף לספרייה אחרת, לספרים אחרים, לאנשים אחרים. אני מקווה שזה ייתן כל אחד מאיתנו קצת לחלוחית וקצת רצון, לא רק שמארגנים לו את זה בכפית בימי עיון, אלא ש... מדי פעם שאנשים יחסו יותר עולם הפסיקה המעשית, יקרו קצת יותר שוטים, ולא רק בשביל לרדם, אלא לפני שנרדמים. אני גם מוכרח לומר ברמה אישית, פעם בישיבה הרב מיטל סיפק קצת את הצורך הזה, כי הוא בא מעולם ההונגרי, ומדי פעם זה בצבץ בקרבו, אומרת, עם הסתכלותו של הרב מיטל, אז גם הזווית הזאת יחסית מיוצגת פחות בישיבה. מכיוון שיש פה את רמי והבנים שבקים בתשובות, אבל מרכזיותו של המיטל ומרכזיות הספרות השו"ת בהווייתו, היה יותר אז מאשר היום. אני מקווה שהימים האלו ייתנו לכולנו איזשהו רצון וכמו חשק לחזור ולטבול את רגלינו וכללית להכיר, וגם לצאת החוצה מדי פעם. אנשים פה יוצאים לכל מיני דברים אחרים. אם אדם כמספר פעמים שבשנה שהוא ילך לסרט, ילך לשמוע ראש ישיבה בעולם אחר או במקום אחר, וילך לשמוע מרד שיהיו בישיבות אחרות, בעולם החרדי, יהיה זה שכרנו. אני נזכר לפעמים בבושה, כשהייתי צעיר בישיבה ולמדתי חברותה עם רבי יאיר, רבי יאיר בא אליי יום אחד בחודש אלול, יש הערב מיינו של הרב הוטנר, בוא נלך. והתייסרתי, הייתי תמיד צעיר, התייסרתי, לקח לי חיבוטי נפש ואיסורים, האם כן ללכת או לא ללכת. בסופו של דבר הוא שכנע אותי, ואיך חכם יותר ממני, הלכנו, אני לא מדבר זה שנהננו, זה המאמר האחרון של הוטנר אי פעם נתן. אחר כך זה היה לפני ראש השנה, מיד אחרי סוכות הוא חלה, בור השם, בגלל שבסופו של דבר ביטלנו אותו סדר אחד, אז זכיתי לשמוע את המאמר האחרון שהוטנר נתן, טוב, אני לא יודע מי הוטנר הנוכחי, אבל לבטח, אם ישנם ודאי אנשים מעניינים שראויים וחשוב לשמוע אותם גם היום, ואפשר כשנם הזדמנויות, כמו לחטוף אותם, כי זה חשוב גם להתפתחות שלנו. דבר, תובנה אחרת שאני לוקח מהימים הללו, אם מוצאים להנהיג מהפכות, זה עובר דרך עוד תשובה ועוד תשובה ועוד מקרה ועוד מקרה. תואר פה מהפכה ענקית בפסיקת הלכה הספרדית. משהו בא והקרא את הכף על פיה, ושמענו מילות דובר אחד, שמענו, אני מוכרח לומר שכל היומיים האלו, הסיפורים די חזרו על עצמם. התשובת האיבום שמעתי כבר, אני לא זוכר כמה פעמים. מה זה אומר? זה אומר שהעדויות אמינות, שאפשר להצליב את העדויות, הן אמינות. איך הוא השיג מהפכה כזו אדירה? עוד תשובה לגבי איך הוא יצדקה ומשפט, עוד תשובה לגבי ברכה עלוליו. הוא לא עשה את זה באיזה הכרזות בומבסטיות, או במאמרים בוואלה, בוויינט, הוא עשה את זה עוד תשובה ועוד תשובה, והוא התחיל ללמד כמה מעט, איך זה התחיל? שביקשו ממנו לתת שיעור לכמה בלבטים באיזה בית כנסת. כמה בלבטים מגיעים במיכל העובד בית הכנסת, ושמעתם מהרבן הלל אתמול, מה בדיוק רמת המתח הלימודי בשיעורים הללו. כך באדם התחיל מהפכה. זאת אומרת, מהפכה, הם רוצים לייצר, זה עובר בעבודת נמלים. עוד תשובה ועוד תשובה. עשרה ככים שבי עומר, הם לא נכתבו בנשימה אחת, הם נכתבו עוד יום ועוד יום ועוד יום, ועוד מקרה פרטי. מי שרוצה לשנות את העולם ולעשות מהפכות, ולקדם את העולם, שיבין שכך הדרך עובדת. חייבת להיות משמעת ברזל, התמקדות ודבקות במטרה. ולא, וכמו אומרת, אחרת זה רק יהיה אישו בגדר חלומות וכיתורים. על מנת לעשות את זה כמו שצריך, צריך את העבודה הזאת עוד ועוד. כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין ארבעים, ועוד יום ועוד יום וכן הלאה. דבר נוסף, זו תובנה, אני לא יודע אם זה לקח. אולם הישיבות של המאה ה-20 עשה שינוי ספרותי מאוד משמעותי. בגלל האנרגיות שהופנו לתוך התורה שבעל פה, בעצם עולם הישיבות האשכנזי ויתר כמעט כולו על כתיבה. אין משהו כתובה על המאה ה-20. באו לעולם הישיבות. מדברים הרבה על ישיבה שרד, דיבור ישיבתי. מדברת, כמעט כל הפרסומים הם פרסומים שבעל פה. קובץ שיעורים, קונטוסי שיעורים, סיכומי שיעורים וכו' וכו'. זה לא מקרי. כשכל האנרגיות משוקעות במוסד, ומוסד דורש 24/7, ואני אומר 7 ולא 6, כי מוסד עובד גם בשבת, כשכל האנרגיות כאלו, לא תהיה תפקה ספרותית. האנרגיות וגם החדשנות הופנו במידה רבה, אז התורות ידועות, אבל מתגלגלות כתורות שבפה, אפילו בעולם אשכנזי. החיבורים המרכזיים שכתבו במאה ה-20, נכתבו בידי אנשים שלא ראש הישיבות. אם זה חזון איש, אם זה אור שמח, אם מדבר לפני מלחמת העולם השנייה, וגם החיבורים שלאחר מכן לא נכתבו בידי אנשים שהם ראש הישיבות כמעט. ראש הישיבות, כל תורתם היא כמעט בעל פה. עובדיה פה, מבחינה הזאת, הוא באמת לא ראש ישיבה, והוא זכה להעמיד מורשת ספרותית. עכשיו, הדבר הזה באמת הוא משמעותי, כי דוגמה, סובייצ'יק פסק, מדוע לשמוע שופר בכנס הקונסרבטיבי. אפשר לחפש את זה בנהירות, זה לא כתוב. אין מעט, אז זה הפעד פעולתו לשעתו, וזה נשאר תורה לשעה מעט ה... בעצם כל ה... אני מאמין ש... מה? זה מחיצה. בסדר, אבל זה באמת... כמעט כל הפסיקות המשמעותיות שלו הם לא רשומות, וגם רוב תורתו גם בשיעורים, הכל... הרב סובייצ'יק דוגמה טובה לכך, 95% מהתורה היא סיכומים, והקצת שקיים בכתובים, זה הכל לפני שהוא התחיל להעביר שיעורים. כל מי שהתחיל להעביר שיעורים, את... הבצע המעיין הכתוב הפסיק מסיבות מובנות. זה, אני לא יודע אם יש, אם צריך להפיק מזה מסקנה, אבל זאת תובנה שעובדיה זכה למורה שכתובה. העובדה שמישהו רוצה לדעת מה הוא חושב על אתיופים, לא צריך להסתמך איזה מכתב או איזה הודעה בעיתונות, אני יכול לקרוא תשובה של אחד עמודים, זה בסופו של דבר נקודה משמעותית. דבר אומרת, נוסף, אולי מובן מאליו, וחשוב להדגיש אותו. מרכזיותה של ההלכה להוויה הדתית, או לחוויה הדתית. עובדיה, ונדבר על זה קצת בהמשך, שיקם דור שלם וקרב אותם לקדוש ברוך הוא. הוא עשה את זה מבחינת קרבה למקום לעבודתו. משהו, המהפכה שהוא יצא, הוא יצא מהפכה דתית. מהפכה הזאת עברה דרך פסים הלכתיים. הוא לא אומר, הוא עושה דרך עולם המחשבה, עולם התנך, הוא עושה את זה בראש ובשונה דרך העולם ההלכתי, עולם המנהג, עולם המעשה, וזה מדגיש, חזור והדגש, כמה העולם המעשי וההלכתי הוא כל כך חשוב לא רק למשמעת ההלכתית או הדתית, כמה הוא חשוב לחוויה הדתית, כמה הוא חשוב לחוויה האנושית. זו נקודה שקצת, שפחות עלה פה בפאנל. סיפור של מנהג הוא לא סיפור של מדיניות, הוא סיפור של רצון האדם ורצון הקהל ורצון הציבור לבוא לידי ביטוי. וחלק לא קטן מפרש עובדיה זה הציב את ההלכה שוב פעם במרכז החוויה הדתית. אני אומר את המסר הזה דווקא בחדר הזה, כי בעולם הציוני הדתי זה דבר ש... זה דבר שחסר. וזה משהו דבר, פסח בלי קטניות, למי שגדל על זה, זה יהיה עולם אחר לגמרי. זאת אומרת, העולם ההלכתי הוא חשוב ביותר מאת לחוויה דתית לא פחות מאשר לצעובדה שאדם הוא עבד כבי שמיה. וזה דבר נוסף. הנקודה האחרונה מחת הלקחים, וזה קצת לא כל פטריוטיזם, אבל אני אשר עצמי לכל זאת לומר זאת, כבר שנים אנחנו עושים ימי עיון. אנחנו מזמינים כל מיני מרצמים בחוץ, אנחנו שומעים לרוב דברי טעם. פה ושם, משך השנים, היו כאלה שדיברו יותר, והיו כאלה שדיברו פחות, שום דברי טעם. הרבה מאוד פעמים, חבר'ה יוצאים מהישיבה פה, בסוף שנה ה', בסוף שנה ו', משוכנעים שבאוניברסיטה יש לצוות, שבישיבה מת, הכל מחריקים ומורחים, וכל שנה מחדש, השנה בצורה בולטת, רמת הניתוח והדיון שניתן לקבל, גם בתוך הישיבה פנימה, עם אדם רציני, הוא לא פחות מאשר שניתן לקבל בחוץ. כשאני הייתי באוניברסיטה שנה א', כתבתי איזה חיבור, כתבתי איזה עבודה, אמרת, למרצה דווקא יהודי דתי, הוא בא לך, אז פגשתי בספרה יום אחד, הוא אומר לי, מאיפה, אמרת? מי לימד אותך לכתוב? מי לימד אותך, אמרת, לארגן דברים? אז אמרתי, שמע, אתה יודע, הייתי שנתיים, שלוש בחבורות, היינו מעבירים חבורה, מקבלים ביקורת, שמעתי שיעורים כלליים מסודרים, שמעתי, זאת אומרת, כי הוא אומר לי, בחור מגיע לבסט, אתה לא יודע לכתוב, אתה בא כבר, לימדו אותך איך לארגן דברים, גרוע מזה, אומרת, יצאתי באותו שנה א' באוניברסיטה, יצאתי לחודש מילואים, אז מרצה עשיתי עסקה, אומרת, זה הקורס בשירה, הוא אומר, תקרא איזה שיר ותכתוב עליו, תכתוב איזה עבודה על השיר הזה. עשיתי כמצוותו, חזר, הוא פסל את העבודה. אתה הלך לדבר איתו, מה? זה לא יכול להיות שאתה כתבת, בטוח יתקת את זה. ועכשיו, זה לא רק כזה שיר חשוב, או כזה שיר ששווה להעתיק אפילו. ובקיצור, אומרת, הוא אומר, לא יכול להיות שבחור כותב דבר כזה. והתווכחתי איתו, הוא סירב לקבל את העובדה, כי היו שם מילים מאוד קשות, כמו מטאפיזיקה. ועוד מילה דומה, שאני כבר לא זוכר כרגע, הסוף עשינו פשרה, כתבתי לו עבודה חדשה, וכשבאתי שגם הפעם השנייה זאת הדבר, אז הוא התרצה. טוב, רצה, כתבו, זה כבר סיפור חסידי עכשיו. כבר שנה וחצי, עליתי קו 4 ברחוב חזקיהו המלך, והמקום היחידי היה בסוף האוטובוס, התיישב במקום היחידי, מי יושב לידי? אותו פרופסור. אז זה פעם יחידה כמעט באוניברסיטה שיצא לי שיחה אישית ל... כאילו אמיתית, סכנה שנקרא לזה, מדהים. ודיברנו רע, 45 דקות עד שהגיע הר צופים, ואז הוא אמר, ואז קיצור, דיברנו כל מיני דברים, ובין היתר הוא אמר, באיזשהו שלב, אתה יודע, מה שבשנה א', אתה פשוט באת בשל מדי, ואני לא הבנתי את זה בהתחלה, לא הבנתי שהגעת בשל מדי. אמרתי, תשמע, ישבתי בישיבה כמה שנים, ו... ככה חינכו אותי, אז בסדר, אז אני התרציתי שהוא התרצה, והוא השתכנע שלא התקתי גם הפעם הראשונה, עכשיו כמעט דברים מורים, יש לנו המון דברים, אבל אתמול יש לנו שיעור נפלא מרב שלמה לוי, פשוט עכשיו, לא רק ב... תשמע, רב שלמה לא צריך את ההסכמה שלי, הוא מספר עד עבודתו, ולגבי קידניות, יש איזה וורד נפלא שמעתי רב שלמה, מי שרצה ישאל אותי אחר כך... אבל רב שלמה לא כתב דוקטורט הרב עובדיה והוא לא חקר אותו והוא לא עשה דברים אחרים, אבל מה הוא הצליח לעשות? הוא הצליח שני דברים שבהמון ספרים שכותבים אקדמיים לא מוצאים אותם. הוא הצליח קודם כל לא לומר, לא להציג את העולם, חלק מהדוברים הציגו את העולם דרך עיני הרב עובדיה, כמו שהרב עובדיה היה רוצה שנראה אותו. שלמה חשף מה שמאחורי זה, הוא בעצם בא והראה לא את העולם בעיני עובד, כפי שעובד מציג את זה, אלא הוא חשף את מה שמתחת לפני השטח, זאת אומרת, הוא דוקר בין השורות, ולא רק את השורות עצמן. ושנית, עובד כתב כל מיני הצעות פרוגרמטיות, ואתמול דובר על הקדמה יביע עומר. שלמה לא הלך רק להצעה פרוגרמטית שעובד יציג בפנינו, כי זה כמו זה מה שעובד רוצה שאתה... הוא בעצם עבר בשטח, דרך תשובה אחרי תשובה אחרי תשובה אחרי תשובה. הוא לא דן במשנתו כפי שבהקדמה, הוא דן במשנתו כפי שבא ידי ביטוי בעבודה בתוך הפסיקה. אז כן, כל מי שייך לאוניברסיטה, יש הרבה מה ללמוד שם, יש גם הרבה מה לא ללמוד שם, אבל בכלל הוא לא צריך להגיש שתהיה נחיתות, כל דוקן מזה. טוב, סגור סוגריים. עד כך חלק א', חלק ב', כשתכנו את ימי עיון, אני הצעתי לא לדבר על עובדיה, אלא לדבר על פוסקי המאה העשירים בכלל. הצעתי לא התקבלה, מבחינה שיווקית, אין לי ספק שטוב שדחו את הצעתי ודיברו על עובדיה בלבד, ואני מניח שאם מדברים על פוסקי המאה העשירים באשר הם, לא, הציבור היה פה פחות מגיע בהמונה ולפחות מחוץ לישיבה. על כל פנים, אני כן חושב שהנקודה הזאת חשובה. נשווה קצת את מפעלו בתוך עולם התורה של מאה עשרים, כי דבר פה הרבה איך הוא עבד מול הציבור הספרדי, אבל קצת נתן בכמה דקות בודדות, אני אצאת איזשהו מבט רוחבי, איך הוא עבד משתלב. בסדר, במאה עשרים היה פנטיון שלם שפוסקים. היה את ראשו מזלמן, או משה פיינשטיין, או ויידנברג, גם דווקא אגב פוסקים, לא מדבר כבר על ראשי ישיבות ואחרים. היה עולם תורה שלם, ושיש גם צריך לשאול את עצמו, שבא לבדוק את השפעתו של עובדיה, היא איך הוא מתוך כל המכלול הזה, אומרת, לא רק מה הוא עשה, אלא גם איך הוא מת, איך הוא מול האחרים. וכאן צריך לומר משהו, מאה עשרים, כמו בכל דור ודור, יש הרחבה, הייתה הרחבה של עולם התורה, הייתה גם הצטמצמות, עולם התורה, כמו בתופעות אחרות, עובר, הרחבה, כמו כדי הים, הרחבה והצטמצמות, תחום אחד מתרחב, תחום שני מצטמצם. רק אתן דוגמה קצרה. דיני זרעים ומלחמה התרחבו. לעומת זאת, חלקים מסוימים, דיני כשרות הצטמצמו. כל מה שקשור למניחת בשר הצטמצם, כי מי עושה את זה בבית שלו היום? זה הכל נעשה בהווייטמן, וכמה אנשים בודדים עושים את זה בשביל כולנו. דיני הגלת כלים בפסח, כמעט, כי כל אחד מחזיק כבר שני סטים של כלים, וכבר, אתה יודע, הרבה אנשים שעושים לבתי מלון, אז ממילא גם דיני בדיקת חמץ, זאת אומרת, יש תחומים שהמציאות גורמת להם להצטמק, ויש תחומים שהמציאות גורמת להם להתרחב. ואז אם יש עצמי, איפה עולם התורה התרחב במאה העשרים? ומה בעצם תפקידו מקומו של עובדיה במפעל הזה? יש התפתחות של לימודית פנימית. עולם הלימודי מתפתח מהדינמיקה הלימודית. יש התפתחות שהיא מהמפגש עם המציאות החדשה. מציאות מודרנה, טכנולוגיה ושינויים כלכליים, מדיניים וכדומה. ויש דיון מחודש בשאלות קיימות. זה בעצם שלושת צירי הרחבה. או דיון מחודש בשאלות קיימות, או דיון על שאלות חדשות, או כמו מתחומים שהשיטת הלימוד. במאה העשרים, כמו כמעט בכל מאה, השלושת הדברים האלה התקיימו. בתחום הראשון, שהוא מרכזי ביותר במאה העשרים, דהיין ההתפתחות הלימודית הפנימית, זה קשור בעולם הישיבות. עולם ישיבות, ופה בחטא, עולם ישיבות, בעיקר הליטאיות, לדלוק על קודשים, בעיקר, אם כי זה תארות טיפה פחות, אבל קודשים אומרת, תחום שלם נכבש, או ודאי נעשו בו אומרת, התנחלות מרובה ביותר, גם מבחינת המתודות, את כל המתודיקה, את הלמדנות האנליטית לגווניה, עם הבריסקאית, עם האחרות, כל זה התרחב, כל זה בעצם שייך מפעל שעובדי בתור פוסק ומשיב, לא קשור לזה. שמענו אתמול, הוא כותב בהקדמה, וגם זה גם באמת בא לידי ביטוי בתשובות. אור החיים בראש אצלו, אחר כך יורדה, אחר כך אבן עזר וחושן משפט, וכל שמתארות, אז בואו, אני ספק שכל ידעו, אין ספק שהוא הכיר את זה היטב, אבל הרחבה כלפי עולם התורה, זה בעצם מפעל של ראשי ישיבות במידה רבה. לגבי המציאות החדשה ואת השאלות הקיימות, רוצה לומר משהו שהוא די מנוגד לחלק מהזמירות שעלו פה בימים האחרונים, ובמהרה מקדימה, כשהוא צריך לבחון את מפעלו של בן אדם, צריך לשאול שתי שאלות. א', מה היה לפניו ומה יש לאחריו? ושנית, בכמה הוא עסק בתחום מסוים. לבוא ולומר שיש תשובה אחת, התופעה חדשה, זה לא אומר כלום. השאלה, האם יש שם, או נגיד, שיש שאלה אחת על הלכה רפואה, זה פוסק X או Y, זה לא אומר שהוא עסק בהלכה רפואה. או יש לו שאלה אחת על חשמל. אם יש לו 50 שאלות, זה כבר משמעותי. ואז צריך לשאול, אומרת, איזה תחומים עובדיה התמקד, א' וב', מה לפניו ומה לאחוריו? בנקודה הזאת אני חושב שחשוב להדגיש את זה. עיקר תרומתו לא הייתה בהתמודדות עם המציאות החדשה, בזה כמובן אני לא כל כך מסכים, בו שהוא עסק בזה, לא שם לב, לב עניין שלו, בעצם בעשות ריסט לשאלות חדשות, לשאלות קיימות. הוא טיפל בשאלות הקיימות, ורוב הדוגמאות שהובאו פה, הן דוגמאות, האם נשים מבחות, המצוות של זמן גרמה, זה ויכוח של לפחות 800-900 שנה. האם אוהד צדקה ומשפט, לא, זה עוד פעם ויכוח של 800 שנה, ורוב הדוגמאות הן כאלו. רוב מה שהוא עשה, גם איבום וחליצה, זה תואר פה אתמול, זה ויכוח של 1500 שנה. רוב מפעלו, הוא הרגיש, כפי שתואר פה בהרחבה במים האחרונים, שהפסיקה הספרדית לקחה לכיוון מסוים, הוא רצה להסיט את הזרם לכיוון אחר, ובזה הוא פעל. אם אני שואל את עצמי, אינטואטיבי, תדעו אותי באמצע הלילה, תשאלו אותי, מי הפוסקים הבולטים בהלכה ורפואה במאה העשרים? זה לא יהיה השם הראשון שיקפוץ לראש וגם לא השני. אוטומטית מישהו יחשוב על ולדנברג או אחרים. וכנה גם אפילו הבוקר, לגבי ההשתלות. בסוף הגיעו אליו אחרי שכבר היו שלוש עמדות שהציבו, וכנה גם בפוריות, אם תשאר בפוריות, מי מצטטים בראש ובראשונה? לא, אמת, מי שמצוטט תמיד לגבי היוחסים, זה לא תשובות של עובדיה. הוא לא עסק ב... זה לא היה לב מפעלו, כמובן, בתור רב כל כך בולט, או... תמיד חכם כזה גדול, ברור ששאלו אותו, וברור שאפשר לדעת גם מה עמדתו. המפעל, ושזה אמרתי לך, לשאול מה המפעל, צריך לשאול איפה מרכז הכובד. מרכז הכובד שלו היה בניסיון, והצלחה אפשר לומר, לתת עגלה מחודשת בעיקר לשאלות קיימות. ובזה הוא עשה שינוי, כל מה שתואר פה אתמול והיום, שהוא שינה כנגד הבן איש חי, כי הוא שינה את תמר הדר ישראל וכדומה. לא, שם לב העניין, המציאות החדשה 120 היא... כי משמעותי, בגלל טכנולוגיה, יש לנו הלכה ורפואה, ויש לנו חשמל וטכנולוגיה וכל אלו, מי אני מזהם החשמל? שלמה זלמן קופץ לראש ישר. שלמה זלמן טיפל בחשמל ובטכנולוגיה, וזה השם שחתום על התחום הזה. לכן מרת, נקודה זו חשוב להדגיש, אז זו אומרת נקודה אחת, נקודה שנייה, מאפייני פסיקה נוספים שחשוב להעיר עליהם. א', עיקר פסיקתו היא ליחיד. באמת, דוגמה, חריג אחד סופר בולט, זה אתיופי, ואני אגע בזה עוד מעט, עיקר פסיקתו היא ליחיד. מי ששווה אותו לרב גורן, למשל, יראה את ההבדל העצום. רב גורן כל הזמן עוסק בשאלות של המדינה והכלל, ולב הפסיקה שוודא היא ליחיד, בין היתר, בגלל שהוא כתב שוטים. ושוטים, לרוב השואל זה היחיד, וגם את הרב ראשי עדיין רוב השאלות הם היחיד, אז שמדינה, היו לו שאלות, והמדינה הייתה מעוניינת במדיניות מהרב הראשי, דבר שלא קרה יותר מדי פעמים, אז בגלל צהל, ששם באמת השאלות הן הרבה יותר דחופות, צהל שואל את הרבנים שלו הרבה יותר, משמדינת ישראל שואל את הרבנים שלה. ולכן רב צבאי ראשי מטפל הרבה יותר סוגיות ציבוריות מאשר רב ראשי לישראל. ועיקר פסיקה שעובד, כמה שהם מתרשם, הוא בעיקר פסיקות ליחיד. עכשיו, ודבר זה היה משמעות, שנגיע לעונת לגבי אתיופים, דבר נוסף, באמת, לגבי הגונות, זה הוסקר פה הרבה פעמים, אין ספק שאיזשהו זכויות כבירות בנושא הזה. רק צריך להסיף עוד הערה אחת. זו מסור פסיקה עתיקת יומין. זאת אומרת, הדאגה לגונות, אשרי מי שזוכר לכך. ובכל דור יש כמה פוסקים שזה הופך להיות מפעל חייהם, או חלק משמעותי מפעל חייהם. אבל יש מסור פסיקה עתיקה, אומרת, אחרי השואה התירו הגונות למאות ואלפים, מי שרוצה קצת... מי שרוצה לדבר עם רשוע שימון, נשאל הסבא רבא שלו בפריז מה עשה, ואחרים, שבותה שם הווייס מלאות מזה, וכן, מי שיקח את האיגרות משה, גם כן, הוא מתיר שם עגונות, לאורך ורוחב החיבום, זאת, זו זכות אישית גדולה, אבל זה לא איזושהי מהפכה פסיקתית. איך הוא עושה את זה, אומרת, אולי שונה, אבל ה... נקודה בסיסית שמפיש עם כוח את היתרה, זה שמקום מסורת פסיקה מתרבות בשנים. עכשיו, והנקודה האחרונה בהקשר הזה, הוא לא פוסק שמחפש קונסנסוס. הוא פוסק לבד. זאת אומרת, הוא כמעט לא מתייעץ עם האחרים. סיפור שמעתי מדוקטור פינק זצ"ל, שם מצדיקי ירושלים, הוא היה מנהל המיון בהדסה בזמן מלחמת ששת הימים. סיפר לי שהוא ניגש לשלמה זלמן, הוא ביקש ממנו היתר להקים בנק אור, כי חששו ממאות ואלפי קורבנות מלחמת ששת הימים באוכלוסייה האזרחית. עכשיו, בנק אור, הוא מחייב לקחת מגופות. אז הם מוצאו היתר הנאה, בעצם ניסו הנאה ממתים. חוב שלמה זלמן הסביר לו את חשיבות העניין, והוא השתכנע שזה חשוב. אבל הוא אמר, לא נוח לעשות את זה לבד, אני רוצה בית דין. ואז הוא הלך לגייס הרב ז'ולטי, וגייס חכם הספרדים, לא יודע מי מהם, והקים בית דין, ונתן את היתר, ברוך השם, כמעט ולא נזקקו לכך. אבל דרך הפעולה הייתה דרך פעולה של בית דין. אני אקח דוגמה נוספת, בזמן הוויכוח על קו התאריך במלחמת העולם השנייה, לגבי שבט מיר ביפן. הרב הרצוג כינס את שפת הרבנים של כל הבני הארץ. החזוניש צפצף עליהם. החזוניש פסק את פסיקתו, אחרי שכל הבני הארץ התנגדו לדעתו, הרב הרצוג פסק את עמדתו שהוא סקרד את כל הרבנים, ומי שבאת הסוגיה היא משכנעת הרבה יותר. בכל זאת הוא פסק לחומרה לחשוש לשיטת החזוניש, וחזוני שלך מברק ליפן, צומו באמת, איכלו ברביעי וצומו בחמישי, ואל תחושו לכלום. וראות, הוא התעלם לחלוטין, הוא עשה, וכל נושא השיעורים תלמד על זה, הוא יצא נגד מסורת של עוד השנים. הוא עבד, יעבד לבד גם כן. הוא לא חיפש קונצנסוס, הוא פסק פחות יותר פסיקותיו, ועד כמה שמתרשם מקראת התשובות, לא הנקודה מרת של הנקודה שכאילו מרת לחפש קונסנסוס לא היה מוקי משמעותי. אני אגיע לזה עוד רגע שוב פעם בקשר של האתיופים. עכשיו זה מבחינת הגישה והשג. יש פה יש נקודה אחת. עכשיו פה אני רוצה גם נקודות שדעתי הם גם טיפה יותר בעייתיים. א' זיקתו, עוד קודם, דבר שהוא יתרון וחיסרון, זה השימוש במקורות רבים. אין ספק שיוצא סגנון ייחודי, כפי שאמרתי לפני כן, אז דרכי מדי דומה לזה, אבל זה לא פשוט, הוא יצר סגנון ייחודי של כתיבה. הסגנון הזה של הציטוט מאות מקורות תוך כדי תשובה. הדבר הזה יש הרבה, יש לו, צריך להבין מה עומד מאחרי הדבר הזה, זה לא רק לשפוך בקיאות. אז א', יש בדבר הזה גם יתרונות וגם מיטב הנתי גם כמה חסרונות. היתרונות הן פשוטות. א', תצא מסורת. לפי כמה שנים הייתי בחול, והיה שמקרה טרגי של קלה שהפכה להיות אבלה, אפשר לומר, בליל חופתה, מת. קרוב משפחה מדרגה ראשונה מת באמצע חתונה. ואחרי, והתעורר שם שאלה שלא הכנס לפרטיה לגבי מתי היא אמורה לשבת שבעה. השאלה הייתה בחצי משפט, היות ששבעת ימי המשתה התחילו יום אחד לפני האבלות, כי החופה הייתה לפני השקיעה, והוא מת אחרי השקיעה, אז היא בעצם התחילה את שבעת ימי המשתה עוד לפני שהיא נכנסה לאבלות. ואז בעצם ברור שהיא הייתה צריכה להיות בשבעת ימי המשתה, ורק אחר כך התחילה את האבלות. אבל האמא שלה בינתיים התחילה לשבת שבעה, ואז יש בהלכות אבלות דהלכה שקרה גדול הבית, והשאלה הייתה, האם אדם שהוא מופקע מאבלות, הוא בכל זאת איזה נוהג כלפיו. אז חיפשתי, היה לי ברוך השם את המחשב איתי, חיפשתי פרק תשוט מהדורה 4, אם מי שרוצה להתאריך את הסיפור, ומצאתי שם את הפרנק מדבר על זה. הפאק מדבר על זה, הוא מלא סברה לכאן, סברה לכאן, אותם שתי סברות שגם אני יכולתי לחשוב על זה, ואז מסברה הוא מחליט בצורה מסוימת. פתח את זה את היביע עומר, יש לנו אנשים 200 תשובות בנושא הזה. לפחות 60 מהם ב-118 בקושטה. זה חוויה, זה הייתה חוויה מטלטלת. אין להם איזה ראש ישיבה, זורק סברה, זורק סברה פה, זורק סברה שמה. ופה, מה זה עשה לי? זה הראה לי שיש מסורת. זה לא הולכים פה על אוויר. לא, יש איזשהו, להלכה איזשהו מסורת מקובעת, וזה אגב, הוא פסק, הפנק שמחמיר, הוא פסק לכולם. אבל זה בעצם, הוא יוצא אותך תחושה שההלכה זורמת, ואורך הנהר במשך עוד בשנים. עוד יוצר מסורת. מצד שני, פה אני רוצה למר בשם תלוי גאולה, לצטט את רב שלמה שוב, זה שמעתי רב שלמה 10 שנים, וזה הפך מה שאומר אתמול, אבל זה שווה לשמוע. רב שלמה בטען פעם, שבעצם עובדיה יוצר מסך עשן על ידי ציטוט המקורות. הוא בעצם אומר ככה, שעובדיה מצטט 50, 60, 70 מקורות, ואז הוא עושה מה שהוא רוצה. למה? פה אני אסביר קצת את המשפט הזה. אם יש 8 נגד 1, 11 נגד 2, אז זה מאוד ברור שעזים בתל רובה. אין פה הרבה מה להתלבט. אלא אם כן, אתה מפי הכללים לפחות. אבל מה קורה כשזה 42 נגד 58? או מה קורה כשזה 62 נגד 45? זה לא רלוונטי יותר. את בעצם ביסס שיש פה שתי דעות. שתי דעות דגיטימיות ומבוססות. עכשיו, כשיש שתי דעות מבוססות, זה כבר, והמספרים פה הופכים להיות חסרי משמעות כבר, כפי שקצת רואה בצורה אחרת הבוקר. אז כשהמספר חסרי משמעות, מה אתה עושה? אתה מחליט את עצמך כבר, זה כבר שתי דעות, שאתה מחליט ביניהם. ויש בזה הרבה מן האמת, שמצד אחד הוא יוצר מסורת, מצד שני, עובדה שהוא מבשר שתמיד יש שתי מסורות, מאפשרת לו אחרי זה לצד לדעתו.
יש בעיה אחרת, גם משקל של...
כן, אז אחרי מה, אם יש משקל ברור, 80-20, אז...
חתם סופר מול שוט, לא יודע מה. יש משקל שפוסקים גם.
לא ספק, המיסוך הזה גם עוזר לחלוק, כמו שמשמעון אומר, המיסוך עוזר לחלוק הגדולים. למה? כי אתה שם 10, הרמב"ן אומר בתורת האדם, עדיף מומחה אחד מ-10 קטנים. כיבור, כי מקדיחה אחת של 100 מטר קודחת יותר עמוק מ-10 מקדיחות של 50 מטר. אבל לפעמים זה הולך לאיבוד. אתה צודק, אני אגע בזה עוד רגע.
שגם החתם סופר
זו בעיה אחת מרכזית, יש עוד שתי בעיות. זה יוצר ויכוחי סרק. אני קראתי בוקר תשובה שלו לגבי הזרה מלאכותית. הוא מנהל שם ויכוח עם סברה שטותית שבשטותיות, והוא דוחה אותה בשני ידיים. אבל חבל הזמן, חבל המאמץ, כי תבין, אני לא רוצה אפילו להסביר את ההשוואה, היא מופרכת טוטלית. בינתיים זה יוצא המון דיו והמון, ואז כל תשובה יוצא 10 עמודים, ואף אחד כוח לקרוא את התשובות. שנית, זה גם יוצר גלישות, הוא קודם גולש את מאמרים מוסגרים, ועוד מאמר מוסגר, והדיונים מאבדים את המיקוד שלהם בגלל הצורך, אם 100 אנשים כתבו על נושא, יש הרבה מאוד מאמרים מוסגרים שהולכים לאיבוד. אבל, ופה את זה הנקודה שנאמר לפני רגע, יש דבר אחד חשוב ביותר בסיפור הזה. רוב האנשים, לא רק שרוב האנשים אין כוח לקרוא את הספרות, הרבה ספרות נופלת תום הנשייה. ככה זה, יש ספרים שנכנסים לקנון, ויש ספרים שיוצאים מהקנון. אחת לכמה דורות, או כמה מאות שנים, קם פוסק, שהוא מכיר את כל הספרות, משהו יצטט בספר שלו יישאר, ומה שלא מצטט יהיה. השח עשה את זה למשל, כל מיני ספרים שקדמו לתקופתו, אז די חמד עשה את זה כל מיני ספרים, אני לא יודע אם בביוגרפיה מסוגים לאתר את חלק מהספרים שצטטכם ומצטט, ועדי עשה את זה. זאת אומרת, הספרים הללו, אני בטוח שחלק לא קטע מהספרים האלו, איש לא יכירו אותם, מלבד הציטוטים שבתוך יביע עומר. ובכלל זאת, הוא מהווה, גם מסננת, אבל גם הוא הציל ספרות שבא מנשייה. כי משהו, אותם אנשים שהוא ציטט אותם, ייזכרו לפחות דרך הציטוטים. מציפות שמה, הוא בעצם הפך את המאסף לכל המחנות, והשינגים, מה נכנס, ומה, מי זכר ומי לא, זה דבר מאוד משמעותי. איפה, לדעתי, שתי נקודות התורפה המרכזיות? א', אמרתי זה כבר אתמול חצי משפט, כי ידעתי שנדבר היום, החוש ההיסטורי והמדעי, הוא חלש ביותר. אגב, רואים זה גם הבוקר, דרך בנומת, הריף לא בערך את הרמב״ם. באחריות. הרמב״ם נועד אחרי שריף נפטר. כן, אבל הבוקר אמרו להם שהריף שם את היד של הרמב״ם בערך אותו. אז זה כבר, עכשיו, זה סתם קוריוז, אני לא חוכמה, כל אחד יכול לתפוס גם אותי בתאוריות כאלו, זה לא הנקודה. הנקודה היא כשאתה מתחיל לכתוב תשובות, זה לא חוש היסטורי, השוט קיים בתוך ההיסטוריה. אז יש עובד את תחוש מצוין לחברה שהוא חי בתוכה, לחברה בהווה. אבל, א', ולמדע, הוא לא חש ככה, והוא, עכשיו, הדבר הזה, אמת, למשל, בתשובה של הזרה מלאכותית, הוא מצטט את הרמב״ן בתחילת תזריע לגבי, לגבי תהליכי הולדה. עכשיו, זה דבר שלא יאומן. הוא לא מצטט אותו בתום את המחקר, הוא מצטט אותו במסגרת הדיון שם לגבי היוחסין והפוריות. לצטט הרמב״ן התזריע, הרמב״ן של אריסטוטלי, זה ארכיאולוגיה רפואית, וזה מצוטט, אני, קוצר שעה אני לא אצטט את זה, אבל זה יתרה מזאת, השאלה שם היא, אישה שאמרו לה שחייבת עזרה מלאכותית על מנת להוליד, וההנחה היא שוודאי תוליד, ועכשיו הוא פוסק שם, שוב מה, דבר שלא יאומן, וקצת, הוא פוסק לחכות 10 שנים. עכשיו, הוא לא אוסר, הוא כן מתיר, אבל בגלל כל פוסק אחר, הוא פוסק, הוא אומר לך עוד 10 שנים, שזה ראוי מאוד, כי אולי יתלד בינתיים, והחמש הקיים מרובים וכו'. אז אמנם, למען הדיוק ההיסטוריה, התשובה הכתבה ב-1954. אבל לא שמעתי שהיא עודכנה מרת בהמשך, מיטב ידיעתי גם בשביל אחר, כי המשיך לצאת את זה בתור עמדתו. בימינו, כשיש בדיקות דם, וכשיש בדיקות מרת, היום אפשר לקבוע בעיות של פוריות, לא... בגמר מחכים 10 שנים, בשביל להיות בטוח שזה בעיה של פוריות. בימינו לא צריך לחכות 10 שנים, אפשר לבדוק מהר מאוד את מה שקורה בתוך האדם ובהורמונים, ואפשר לדעת ודאות שיש בעיה לחכות 10 שנים, תחשבו מה זה אומר, דימת העשוקים 10 שנים, אז, אבל זה נובע מתוך איזשהו חשדנות בסיסית כלפי המדע והרפואה. עכשיו, כל הסיפור הזה, בא לידי, עכשיו, אותו דבר עם הייבום, זה צוטט פה עשרות פעמים במשך הימי עיון, ודעתי בכל זאת פספסו את הנקודה שם. היה שם סיפור של אשכנזים וספרדים, אבל את נקודה נוספת, הבעיה של הייבום זה כמו שתי נשים, הבעיה של הייבום זה התמודדות עם המודרנה. בעולם המודרני לא מיימים, זה לא עזור אף אחד, השינויים הסוציולוגיים, הם, אני יכול לדבר על רצון התורה וכו', בסוציולוגיה המודרנית ייבום זה לא אפשרות, והמוזיל הכיר את זה, זה לא רק קיים בגלל הרצון החלטת העידות. המוזיל הבין שבמאה ה-20 במדינה מערבית ייבום לא ילך, זה לא יעבור מסך בשום קהילה ובשום חברה, ולכן בעצם המציאות הסוציולוגית המשתנית גרמה לכך שנקבל את הפסיקה במקרה הזה מאת האשכנזית. אבל אי אפשר, כמו שאני עושה את שתי נשים, אי אפשר גם לייבן. וזה היה ביקוח, עובד שם סירב לקיר במודרנה. והניסיון לאפשר לתימנים, הולכך תימני של הקיר במודרנה, במרד, ורב של הקיר במודרנה, וניסה, זה היה ללחמת עמוד רוח. אין סיכוי שאפשר לייבן בשני המאה ה-20 במדינה מערבית. מה? כן, בדיוק. חוץ מהשארץ המוסלמים, שהם מדינות ערביות ולא מערביות. עכשיו, כל זה מביא אותי גם כן, ואי אפשר הייתה, ואני קצת הופתעתי שזה לא קצת יותר בבולטות, הפסיקה באתיופים. לטעמי, ואני אתבטא בזהירות, כל החסרונות הללו חוו יחד לאפשר את הפסיקה לאתיופים. מי שיקרא את זה, זה דבר מדהים. וכפי שאמרתי קודם, זכותו יאמר, הוא שיר רושם כתוב של הפסק הזה. הכל כתוב, נמצא איזה חלק ח', אבן העזר חלק ח', סימן י' אלף, אם אני זוכר נכון. והשאלה בעצם, 95% היא שאלה עובדתית. האם הם יצאות השבטים? לא, האם הם גויים או יהודים? זו שאלה היסטורית נטו. לא, אין לזה שום, אין לזה כמעט שום דבר אחר, זה אך ורק שאלה היסטורית נטו. אז מה הוא עושה? הוא לוקח תשובה של הרדווז, עכשיו, מי שיראה את התשובה של הרדווז, הרדווז לא בא להתיר עדה שלמה, זה גם כן כמו בעיה שהבין את ההקשר. הרדווז שאלו אותו, עוד אחד דעתי מי שקנה עבד חבשי, בן אדם יש לו עבד אחד בודד, צריך לחלק מעבד הבודד. אז זה, אומר הרדווז, אחרי שהוא מדבר שם, זה כל אורך התשובה של הרדווז, 5 שמיניות מוקדשים לדיני עבד עברי. אחרי זה הוא אומר שם במשפט אחד או שניים, אבל אגב די כי הספק אחרין אשרי כל אלה חבשים הדין ארץ כוש מנהגים כדת הקראים וכולי, אבל הבאים ארץ כוש הם יישב אדם בלי ספק. זה כל הטיעון שיש. עכשיו יש עוד תשובה אחת שהדבס חוזר לנקודה הזאת. עכשיו אותי לימדו כלל אחד אומנם באוניברסיטה, כשאומרים בלי ספק, סימן שיש ספק. זאת אומרת, כשאין ספק, לא צריך לומר את זה, זה מובן מאליו. עכשיו, על המשפט הזה, הוא בא אחרי זה לדון בנושא הזה. אז הנה, זה בניין לולי אתיופיה, ואין כל ספק, אכן באתי מסקנה שפלשים מצטייצים לשבת מישראל, ואין כל ספק, אותו ביטוי מחשיד, שהגונים הללו שקבעו שהם משבט דן, חקרו ודרשו והגיעו למסקנה הזו על פי עדויות וראיות. אני מפקפק מאוד על כמה הדבר, שבמקרה הבודד הזה חקר ובדק וכולי, מה שבטוח שהוא כותב ככה, אולם לא הכחד, כי ראיתי הגאון יצחק אייזק לוי הרצוג זצ"ל, שכתב וכתב בידותם של הפלאשים, מפני שראה שהחוקרים מנוי וגמו עמם שהפלאשים בני גזע לא יהודי, שהתגרו אי פעם וכולי, ועכשיו הרצוג היה לו חוש היסטורי מפותח ביותר. הרצוג הבין טוב מאוד שהמחקר המודרני לא רואה אותם כיהודים, ובעצם השאלה היא להאמין לרדווז והמחקר שלו, לא הרדווז בתור פוסק, הרדווז בתור חוקר, הוא להאמין למחקר העדכני. אז אומר פה הרב עובדיה על הרב הרצוג, ונוראות נפלאתי מראה על ככה לדחות דברי גאוני עולם, שקוראים לדעות שאני צריך שהם שבט דן, מפני דבריהם של חוקרים. ואחר מכן, הוא מצטט שם ולדנברג אותו פיקפוק, ובשקטר מציץ אליעזר הסתמך על חוקרים שונים, שלא ברור כך שפה שהם יהודים פליטים תורה, והביא כן בשם שבילי העולם, תמיהן ילב שבא לדחות עדות גאוני עולם פני חוקרים אשר דבריהם מהבל ימעטו, ואחרי זה גמר בקידוש, לא מתחיל להביא מה הקשר הזה, אין יראו פחות משניים, לא מבין בכלל מה את ההקשר אפילו, ולאחר מכן הוא מצטט פעם שלישית, מה שביא מציץ אליעזר ויוסף רוצה לסער, עושה לסער זה אנציקלופדיה שנכתב בתחילת המאה ה-20, ערך פלאשים שבני רבים מחוקי זמן הפלאשים יושבו יצקו שלא מדעת ישראל, וליבה ביותר לחושבה מכיתות הנוצרים, נורות נפלאתי שעושה הספר זה, שיש בו כמה דברים נגד ידעו גאוני ישראל. אוקיי, בקיצור אומרת, השאלה הופך להיות אם אתה מאמין לחוקרים, או אתה מאמין לגדולים בנושא היסטורי נטו.
בשורה.
מה?
בשורה.
בשורה אחת שאומרת, עכשיו, זה עוד חצי קצרה. זאת אומרת, אז קודם כל אני זכותו כפוסק, ומת, אבל זה פסק מדהים, כי מדובר פה בשאלה בסיסית ביותר, לא מדובר פה העבד בודד שהגיע מרד וצריך לדעת אם לשחרר אותו, מדובר פה בלהתיר עשרות אלפי אנשים, להגדיר אותם כיהודים או כלא. עכשיו, זה חצי צרה עם הפוסק עם קונסנסוס, אבל הכל עשה לדעת עצמו, זאת אומרת, אם הוא היה פוסק קונסנסוס, הוא היה מתייעץ לרבנים אחרים, מתחשב בדעתם. והיות שהוא פוסק לא קונסנסואלי, אז גם את זה הוא לא עושה. אז יש לנו פה פסיקה בנושא הכי חמור, אמנם הוא הרב הראשי, ואמנם הוא ודאי אחד מגדולי הדור, אבל יש את שלמה זלמן, יש את משה פיינשטיין, יש את ולדנברג, יש את הרצוג וכדומה וכדומה, אבל הוא לא מתחשב, הוא לא סופר אף אחד. עכשיו, כשיש לו סופר אף אחד בשעה של יחיד, מילא, כל יחיד והרב שלו. נהר הנהר או פשטי וכל אחד עם הרב שלו. מדובר בשעה שכלל ישראל לדורות, לא לדור אחד. מדובר כלל ישראל לדורות, והוא פוסק עם גישה, שברור שהגישה הזאת לא מקובלת הרבה פוסקים בכל השאלה של יחס למחקר והלכה. פוסק הדת עצמו. עכשיו, מעבר כך, אני גם חושב שגם את הרב ראשי על שאלה שנוגעת לכלל ישראל לדורות, אתה לא מוסק... זה מצב סופר לא בריא מה שקורה היום. שבעצם יש שם שתי תורות, מה שתואר פה קודם, יש פה שתי תורות לגבי היהדות שלהם. שאף אחד לא יחיה בהשתייה, שאף יש מציאות הדתית, אומרים אותם כיהודים, שזה דעת כלל פוסקי הדור, זה רחוק מזה. האמת, אין אף יהודי חרדי שיסמוך על תשובה, יהודי חרדי אשכנזי, וגם הרבה מאוד ראשי ישיבות, ציונים אשכנזים, כולל בישיבה הזאת, גם לא יסירו האתיופי לא גיור. סופו של דבר, בנושא הכי חמור והכי בעייתי, הוא פסק הדת עצמו ויצא פה עדות עדות. זאת אומרת, יש פה עדה שלמה שעדותה מוטלת בספק, אולי מציאות הסרט שלה, אבל זה טרגדיה, מציאות הסרט שלה ולא הלכת הסרט שלה. ואם הלכת יצטרך בעוד 200 שנה, תקווה מציאות שנוצרה בצורה בדיעבדית כזאת. והכל כי כאמור, החוס וחוש היסטורי מצד אחד, ופעולה בלבדית, היא יצאה את הסבך הזה. עכשיו, אז אני אוסיף, מה שמשתום אמר אתמול, שבציאות הדתית יש בעיה פי מאה קשה לסמוך על התשובה הזאת. אבל עובדיה לשיטתו הוא נאמן. הוא לא סומך על הרופאים בעזרה, הוא לא סומך עליהם בדברים אחרים, הוא לא סומך עליהם גם בהיסטוריה. אז אצל עובדיה יש פחות עקביות פנימית. בעולם הציוני דתי, שלובשים תכלת, כי סומכים עליו הרצוג והגישה ההיסטורית שלו, וסומכים על נחקר, שומעים להר הבית, כי סומכים ארכיאולוגים, איפה אומרים הגבולות, שסומכים על בדיקות פוריות, ובדיקות דם וכדומה, ומלאים ילדים עם דלקת, גם אחרי יומיים שלושה, כי בדיקות הדם קובעות שכבר הילד אפשר למול אותו. יש סתירה, דווקא בעולם הציוני דתי, שמקבל את הפסק הזה יותר מכל ציבור אחר, נמצא בסתירה פנימית עמוקה, כי הגיון הפנימי שהפסק הזה עומד בניגוד גמור למה שבדרך כלל הפסיקה הציונית דתית. למה כן מקבלים את זה? זה נושא לסיפור.
כי אף אחד לא יודע,
מה זה לא אמר. אוקיי, אבל שמה דוד, כי אף אחד לא יודע. אני חושב מסיבות גם אחרות, מה שפעם קיניתי לאומיות הלכתית, אבל זה סיפור אחר. הכל פנים, זה נושא אחד. הנושא השני זה הסיפור של השולחן ערוך, ואמר את האטרה. דובר זה פה הרבה, וגם הרב שלמה, גם הרב ברוך הביאו את הסתגותם מזה. אני רוצה להוסיף עוד חצי משפט בהקשר הזה. הבעיה של אמר את האטרה, זה לא, הרב שלמה והרב ברוך באו ואמרו בעצם לא אמר את האטרה. בעיניי יש גם בעיה אחרת. השולחן ערוך התקבל, לא בגלל שהוא אמר דאתרא, לא בגלל שהוא לא אמר דאתרא, מסיבה אחרת, כי זה חיבור מדהים. ופה אומרת, האמת היא שבקום השבוע ברוך אמר, זה לא שולחן ערוך, זה חיבור משותף, בית הספר שולחן ערוך, זה חיבור מדהים, ואיכויות החיבור הם משמעות המעמד שלו. אף אחד קורא את הבית יוסף, אם הבית יוסף אני שם בבלקנים וכותב שם את השולחן ערוך, הוא עדיין השולחן ערוך, זה לא משפיע כי הוא זה. זה שזה מתחבר בארץ, שהוא גר בצפת, זה רלוונטי כקליפת השום למעמד השולחן ערוך. וברגע שבאים ובונים אמר דעת, ממעטים את דמות השולחן ערוך. סמכות השולחן ערוך נובעת, נשאר בישראל קיבל אותו בגלל האיכויות המדהימות שבו. ברגע שבאים אמר דעת, בעצם ממעטים את הדמות של השולחן ערוך לטעמי חבל, כי זה חיבור מדהים. טוב, זה סוף חלק ב' ובקיצור נמרץ לחלק ג' ובחלק ג' קצר, תדאגו. טוב, יש פה שאלה אחת, עובדיה, פה אני רוצה לחלוק על נרטיב שלם של הציונות הדתית, אבל לפני זה אני רוצה רק להציג שאלה אחת. יש פה אולי שאלה מעניינת ביותר מימי העיון האלו, שאני לא, אין לי תשובה עליה, אני אציג את השאלה אבל. למה עובדיה, או איך הופך את מנהיג? היה שיותר תסריט, אדם מלא וגדוש בספרים, זה חנון שיושב ולומד כל הזמן, יפך את פוסק גדול. אגב, תסתכלו על שלמה זמן למשל. שלמה זמן הפך להיות מנהיג הלכתי. הוא לא הפך להיות מנהיג ציבורי. מנהיג הלכתי זה דרגה עצומה. אבל שלמה זמן בסופו של דבר היה מנהיג הלכתי, למרות שגם כל העולם הכיר בגדותו התורנית, וגם הלוויה שלו הייתה הלוויה מסיבית, הוא בכל זאת לא הולך מנהיג. ויש איזה משהו אחר שעושה אדם מנהיג. מה הדבר הזה? אני לא יודע, אני לא הצלחתי, בפחות במים אלו, שים את האצבע הנקודה הפית נתפסת הזאת, איפה בדיוק, זה שיעור של אישיות, ידע, מעמד, נסיבות היסטוריות. זאת שם מעניין, לא בטוח שיש התשובה ויש ספרות סוציולוגית שלמה, אבל שאלה ששווה להר בה. מה אני כן רוצה לומר? יש נרטיב בציונות הדתית, לגבי עובדיה. היא אומרת ככה, היה פוסק גדול. יסעתי טרמפ עם אחד מתושבי אלון שבות, שכבר לצערנו, בוגר ישיבה שכבר לא בחיים לצערנו. בסדר, יום אחרי שעובדיה דיבר בעד החזרת שטחים. נסענו פה בירידה מגבעות, והוא היה כמובן מלא, בטר מיין נגד עובדיה והפסיקה השמאלנית שלו. אחד הסיבובים החדים שם, הוא מסתובב לשכן שלו, מוריד שתי ידיים מההגה ואומר לו, אבל עובד, יש לו תשובות, בומבה. האוטו כמעט נופל לתהום בינתיים, אבל זה מעבר, הפוליטיקה שלו, זה אהרון קוברמן, זאת אומרת, על כל פנים, אז מה הנרטיב? הנרטיב אומר ככה, הנרטיב אומר, הוא היה פוסק אדיר, התורה מעל המחלוקות, כי שמענו את זה אתמול מהרבן הילה, הוא עמד פה ואם אני אצטט, הוא אומר ככה, הפוליטיקה שלו הוא כמוץ אשר ידפנו הרוח, זה הווה וזה לא עבר, אומרת, והרבי יעקב אמר, זה חלק הלא משמעותי, להבדיל, כשהתחלתי באוניברסיטה, הדוד שלי אמר לי, לך תשמע את ישעיהו ליבוביץ, הוא אמר לי, וזה היה קהי לישנה, הפוליטיקה זה שטויות, תעזוב את זה, ואת הפילוסופיה, וזה בעצם מה שאימץ לגבי הרב עובדיה. הפוליטיקה זה לא חשוב, זה כמות שתתפנו רוח, מה שחשוב הרב עובדיה זה אך ורק התורה והלכה. ואנחנו בגדלות הנפש שלנו, למרות שהוא מעליב אותנו, וקורא בית של גויים וכל מיני עלבונות אחרים, אנחנו בגדלות נפשנו מוכנים להבליג הזה, למחוק את הרוק, ולהסתכל אך ורק בתורה שלו. אני רוצה לחלוק את זה מכל וכל. בתור פוסק, כשאני קורא פוסק גדול, תמיד חם אדיר מרת, כפי ששמענו פה, ומהשואה הראשונה של פוסקי המאה ה-20. הוא לא היחיד בזה. הוא היה יחיד בדבר אחד, שהוא באמת החזיר את הרב ליושנה, בחלק הלכתי אני לא מדבר, זה דובר פה במים האחרונים. הוא לקח ציבור שלם וקרב אותם לביהם שבשמיים. עכשיו, איך הוא עשה את זה? לא, גם באמצעות ההלכה ולא רק. כשהבשך נפטר, אמר לי אבא, באותו בוקר, אני מקווה שאני לא הולך הכי לגלי סוד, הוא אמר לי, הוא היה מנהיג סקטוריאלי מצוין, זה היה טוב לסקטור, לא טוב לעם ישראל. עכשיו, אני רוצה לומר, עובדיה בשינוי קל וקריטי. עובדיה באותה מנהיג סקטוריאלי, אכן, הוא באמת, מרגע שהוא גמר את הרבנות הראשית, הוא הפך להיות מנהיג סקטוריאלי. אבל, הוא לא מנהיג סקטור חזק, עם ביטחון עצמי גבוה, שראה את עצמו כאתרוגים של הציבור. הוא הנהיג ציבור שהרגיש שדוחים אותו, ולא מקבלים אותו, ודוחים אותו גם בתוך עולם הדתי, וגם בעולם אחרי הכללי, שאין לו מקום ליד השולחן של מדינת ישראל והחברה הישראלית. הוא לקח חברה שלמה שהרגישה דחויה בכל המובנים, והוא זכה את קומתם. אז הוא עושה את זה במצעים פוליטיים. מנהיג סקטוריאלי, בשביל להחדיר ביטחון בסקטור שלו, מה לעשות? הוא צריך לפעול כנגד אחרים. ההתבודות הללו זה עסקת חבילה. זה לא שבעצם הוא היה מנהיג מאוד יפה לספרדים, מה אפשר לעשות? הוא נגד השכזים מתבטא לא יפה. זה לא הולך ככה. בשביל ליצור ביטחון עצמי בסקטור שלו, המחיר, אני לא אומר שהוא חשב את זה ושקל את הדברים בהכרח. אני כן אומר שמה שהוא עשה, המנהיגות הסקטוריאלית הייתה בהגדרה קשורה במרפקים, באשכנזים, בדתיים הלאומיים, בחילוניים, ובאמת, נכון, הוא באמת, עכשיו, מה ההבדל בין הנפשך? זה עיקר, הדבר הזה הביא ברכה עצמה עם ישראל, לנו, אנחנו, הציונות הדתית, צריכים לדעת ארבע ולהודות לו על זה. נכון שהליבה אותנו, אבל מה הוא צריך לעשות? בריאת המכלול הרחב, בריאת עם ישראל, לא בריאה סקטוריאלית שלנו של הציונות הדתית, ולא בריאת המפדל, בריאה של עם ישראל כעם ישראל, ש"ס הביאה ברכה אדירה לעולם. אז היא לקחה מאיתנו תקציבים, אבל מה הביאה? הביאה מאות אלפים לביהם שבשמיים. היא הביאה את עם ישראל חזרה לקדוש ברוך הוא. היא הביאה אנשים שחשבו שהתורה עבדה להקלח ושייכת לגלות, היא הפכת התורה לרלוונטית וסבן לזיהוי. אז אם המחיר של זה שהוא פידי פעם פגע בי, והוא לא מן הדיינים מהסקטור שלי, והוא לא מרת, והוא לא נתן לי תקציבים, אז אני אומר, כדאי ועוד איך זה כדאי. כי הסג ההיסטורי שלו היא יותר מפסיקה, זה בהנהגה. בעובדה שבדור מעבר, שאנשים במעבר מחברה מסורתית, מחברה מודרנית, נטשו את הדת במאות אלפים, והוא בא והחזיר אותם, והדרך להחזיר הייתה בכך שהוא התבטא לא תמיד יפה, ואני תראה מזאת, הרבה פעמים אמרו שהוא עממי, שהוא התבטא כמו תגר בשוק. אני שואל את עצמי, ואין לי תשובה, ואני שואל את עצמי, אולי ההבדל בינו לבין, לא רק אשכנזים, אולי גם ספרדים אחרים, אליטות, בסופו של דבר, לא יכולות לבוא לאנשים קשי יום ולסקוף את קומתם. אולי אתה צריך את העממיות הזאת, אולי דווקא אליטות לא מסוגל לרדת לעם בשפתו. ההישג שלו, בגלל שהוא עממי, בגלל שהוא כן, בגלל שהוא כיסף וכילל והלי ופגע, אולי בגלל זה הוא הצליח את המחירות. זה ההישג שלו, וזה ההישג שלנו. כי בסופו של דבר אנחנו נסתדר, ואנחנו גם בלי הרווחים הסקטוריאליים, אנחנו נסתדר. בריאקית שעם ישראל, הדבר הזה הביא ברכה אדירה. וזה שהוא החזיר אותה ליושנה, בעיניי, ההישג של הפוליטי לא פחות חשוב, אולי יותר חשוב מהישג הלכתי. כי הישג הלכתי זה לא טרגדיה אם פוסקים כמו בן איש חי, או אם פוסקים כמו אשכנזים. אבל כן מה שקריטי, שהוא לקח ציבור של מאות אלפים, וקירב אותם למקום. ואם הוא היה צריך לעשות את זה בתור מנהיג סקטוריאלי, וסקטוריאליות היה הכלי והמנוף שהוא השתמש בו, היא כן. ואנחנו אנחנו נוכל נסתדר עם זה.
גם הרבה מאוד.
בוודאי באמת, הרווחנו רווחים אדירים, ואם היו כמה חילונים שהוא באמת פגע בהם, אז נכון, זה אולי מחיר. אבל אם באמת, באים ומסתכלים על זה במכלול הרחב, אין שום ספק שהפן הפוליטי הזה הוא חלק לא מבוטל אם לא עיקר סגור. וכן שהנרטיב לא צריך להיות, טוב, הפוליטיקה שלו הייתה גרועה ואיומה ונורא, אבל אחרי שלו היא מדהימה. הנרטיב צריך להיות, הפוליטיקה שלו הייתה פה, זו הייתה תנועה חברתית שהחזיר ישראל והם שבשמיים. ואם בדרך יהיו כמה אלבונות, קטן עלינו. אז לכן, זו זכותו הגדולה, כפי שמעתי בהתחלה, יהי זכרו ודמותו נר לכולנו, ונשאר את עוצמות, ו... יש כוח לכל מי שאורגן את זה, זה המון עבודה, אתם רואים את התוצאה המוגמר, זה המון טלפונים, זה המון עבודה, זה המון מחשבה, זה המון פגישות, כל מי שרב בני, רב חזי, אחרים, רב יאיר ואחרים, יש כוח לכל מי שאורגן את זה, וזאת השם, איך לחיים לחיים.